טוב, אנחנו ממשיכים פרק שמיני בנתיב התורה. הגענו לדף למ"ה, פסקה חדשה, מסכת סנהדרין, פרק חלק. אמר רב יהודה בעמודה הימנית, כל המונע הלכה מפי תלמיד, כאילו גזלו מנחלת אבותיו, שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מה זה מורשה קהילת יעקב? אומר המדרש, מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. כלומר, הפשט של הגמרא, התורה לא שייכת לאף אחד באופן פרטי. התורה שייכת לכלל ישראל כולו, ולכן חובתם של אלה היודעים תורה ללמד אותה לכל אדם ואדם, ואסור למנוע תורה מתלמיד. אמר רבי חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, כל המונע הלכה מפי תלמיד, אפילו עוברים שבמעי אמו מקללין אותו. עוד יותר חריף, שנאמר פסוק במשלי י' א', מונע בר יקבעו לאום, ואין בר אלא תורה. כלומר, בפסוק הזה המילה בר מרמזת לתורה, מונע תורה. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב בתהילים, נשקו בר פן יענף. עולה בר ישמעאל אמר, מנקבים אותו ככברה. כתיב אחה יקבעו לאום, וכתיבתם ויקוב חור בדלתו. אמר אביי, מה זה שמנקבים אותו ככברה? כי אוכלה דקצרה. מה זה אוכלה דקצרה? כלי כובסין מנוקב. יהיה להם כלי כזה שהיו מחפשים בו את הבגדים והוא היה מלא חורים. עד כאן למי שמונע תורה מתלמיד, דברים מחריפים ביותר. ואם לימדו, עכשיו מה ההפך? מה שכרו? אמרה ואמר רב ששת, זוכה לברכה כיוסף, שנאמר וברכה לראש משביר. זה ההמשך של הפסוק במשלי מונע בר יקבעו לאום, ולעומת זה ברכה לראש משביר, ואין משביר אלא יוסף, שנאמר ויוסף הוא המשביר לכל הארץ כידוע. אמר רב ששת, כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמדה לעולם הבא, שנאמר ומרווה גם הוא יורה. אז יוצא, אם כן, פה הרבה דברים נאמרו, וחכמים לא הריחו סתם מדברים, אלא ברור שרצו כאן לברר עניין עמוק מאוד, שהמהר"ל בא כאן להסביר אותו. זה לא סתם עוד מליצות ועוד מליצות. צריך להבין, אפשר להתייחס למה שאומרים חכמים, טוב מליצות, רוצים להגיד דברים חריפים, אז זה מוסיף על זה, וזה כל אחד הולך ומעלה את המחיר. מי שמתייחס ככה לדברי חכמים, זה כמובן מחוסר חוכמה. כי חכמים, דווקא הנטייה שלהם היא לא להאריך, אלא לקצר. כלומר, הבעיה בדרך כלל צריך לדעת את הדבר הזה. בתורה שבעל פה, הבעיה האמיתית שלנו זה לא אריכות הדברים, זה קיצור הדברים. אנחנו בדרך כלל צריכים להתמודד עם קיצור דברים אצל החכמים. הם אומרים את הדברים בצורה כל כך תמציתית וקצרה, שיש לנו קושי לתפוס למה הם מתכוונים. וכל עבודת המפרשים, לכן כל פירול זה מעריך. למה כל פירוש מעריך? כי דברי חכמים זה המעט המחזיק את המרובה. אז על דף גמרא 300 מפרשים. ועל משנה אחת 20 דפים. זאת אומרת, בקיצור, אז מי שאומר, תראה, חכמים אמרו עוד מליצה ועוד מליצה ועוד עניין, להגיד כמה זה חמור שלא ללמד תורה, או איזה שכר גדול יש למי שמלמד תורה. לא, זה לא מליצות, זה מדויק. כלומר, הדברים שנאמרים כאן הם מדויקים, אבל צריך להבין מה זה העוברים שבימי אימן. מה הלכת לחפש? כן, מי מקלל אותו? העוברים שבימי אימן. לא, מה, לא מצאת משהו אחר? לא, זה לא שלא מצאתי, זה כך זה האמת. אז צריך לברר מה האמת הרוחנית שמסתתרת בדברים האלה. זה בכלל, המהר"ל מפתח אצל אדם שלומד תורה ברצינות, הוא מפתח את הגישה הנכונה בלימוד תורה. שהוא לוקח את מדרשי חז"ל ומתחיל להסביר כל פרט ופרט בצורה רוחנית עמוקה. כלומר, לא הרווחנו מן המהר"ל רק את ההסברים שלו, הרווחנו מן המהר"ל קודם כל את השיטה. אם אתה נתקל בדברי חכמים שהם אומרים את הדברים בצורה כזאת או בצורה כזאת, אומר המהר"ל, אל תיקח את זה בקלות, אל תיקח את זה כסתם משל, כי יכלו להגיד את זה אחרת ויכלו להגיד את זה בקיצור. ואם הם אמרו את זה בצורה כזאת, זה סימן שאין דרך אחרת לברר את הסוגיה מאשר לומר את זה בצורה כזאת. כן, אשר. נכון? כי תלמיד שאינו הגון, תעשה אותו הגון. ואחרי שתעשה אותו הגון, תלמד אותו תורה. אבל גם לעשות אותו הגון זה תורה. זה בטח לא סתירה. כי זה כמו לטסט לתינוק, אוכל שאינו מתאים. אז מה אתה תבוא ותגיד? מה אז נאמר? אבל זה טוב לאכול בשר, כן? לא לתינוק בן יומו. אני עושה, זה טובתו שאני לא מלמד אותו כשהוא לא הגון. כך אני מקלקל אותו. לצערנו הרב, יצאו תלמידים לתרבות רעה. חכמים, יזהרו בדבריכם, שלא ילמדו מכם, ויהיו גולים, והרבנים יגלו אחריהם. הכוונה, יצאו לגלות רוחנית, בגלל שתלמדו תלמידים שאינם הגונים. מה זאת אומרת? זה אחריות. אז יש אחריות ללמד, ויש אחריות ללמד מה ללמד, ואיך ללמד, ואת מי ללמד. כן. מה מלמדים אותם? איך מלמדים אותם? גם הקדמות, גם הכנות. לטפל במידות של אדם זה תורה. אבל צריך לטפל במידות של האדם. אם לא תטפל במידות, אז יכול להיות שאתה מלמד אותו ואתה מקלקל אותו. במקום שם החיים, שם המוות. טוב, עכשיו בוא נראה מה המהר"ל ראה בדברים המופלאים האלה של רבותינו. המאמר הזה בא לבאר לך כמה גדול הוא אשר מלמד תורה לאחרים, וכמה גדול זכותו, ואם אינו עושה, עונשו גדול. וזה שאמר כל המוני הלכה מפי תלמיד, אפילו עוברים מקללים אותו. ורצה לומר, כי הוא בעל כללה ועדר גמור, שעינו ראה בתורה ללמדה לאחרים, ובשביל כך דבק בו העדר לגמרי. כי אצל התורה השכלית, אין ראוי שיהיה דבר זה שאינו יראה להשפיע תורה. אז מה עושה המהר"ל? הוא מתחיל להסביר לנו קודם כל מה החיסרון באדם שמונע תורה מסיבה לא מוצדקת. כמובן, כמו ששאלת, אם יש לזה סיבה מוצדקת, שזה לא ראוי עכשיו ללמד תורה כזאת לאדם כזה, זה לא נקרא אינו ראה. אינו ראה, זה אדם, הוא קמצן. הוא רוצה שהתורה תישאר אצלו. הוא רוצה לגדול הוא בתורה, וזה יהיה נחלתו. אז פה אומר המהר"ל, אדם כזה מתפתח אצלו מצב של העדר. למה? כי מצבו של האדם לפי מעשיו. כיוון שהוא מעדיר את התורה מן העולם, שהתורה הייתה ראויה להיות בעולם, כן? אדם כזה שמעדיר את התורה מן העולם, הוא נוגע במידת העדר, ומכיוון שהוא נוגע במידת העדר, זה פוגע בו בעצמו. כמו שלמשל, נגיד חזקיה המלך, הנביא ישעיה בא להגיד לו שהוא חייב מיטה. למה? כן, הוא חלה מאוד, המלך חזקיה חלה מאוד ועמד למות. אמר הקדוש ברוך הוא לנביא ישעיה, לך תגיד לו שהוא לא יקום ממיטתו וימות מכל יום. טוב, לא, אז זה שליחות לא נעימה, ללכת לביקור חולים כדי להגיד לחולה שהוא הולך למות. זה לא ביקור חולים נעים. שלום, שלום, מה שלומך המלך חזקיה? לא טוב. אז האמת שיהיה עוד פחות טוב. אוקיי, בסדר.
זה ביקור חולים קשה.
ולמה זה ככה? הוא אומר, כי אתה לא נושא אישה. מה זאת אומרת, אתה לא נושא אישה? כן, אתה חייב מיטה כי אתה לא נושא אישה. יש לי סיבות. אין סיבות. למה? סיבה פשוטה. כיוון שקיבלת כוח להוליד, קיבלת כוח להוות, ואתה נמנע מלהוליד, אז כוח העדר פוגע בך. זה לא כמו שמבינים בדרך כלל עונש. נו נו נו, התנהגת לא יפה, קבל מכה. לא, אתה יוצר את המצב הזה. המוות נדבק בך. למה המוות נדבק בך? כי במקום לתת חיים, אתה מונע חיים. אז מכיוון שאתה מונע חיים, אתה מכניס את עצמך למציאות של חוסר חיים. לכן אתה הולך למות. מה אני יכול לעשות? שאל אותו חזקיה את ישעיה, יש מה לעשות? אין מה לעשות. אמר לו חזקיה, זה אני לא מקבל. מה זאת אומרת, אין מה לעשות? תמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר לעשות תשובה. תיתן לי את הבת שלך, אני אתחתן איתה. וכך היה. אומרת, באותו רגע שהמלך חזקיה תיקן את דרכו וחזר להידבק בחיים, בעצם הרצון שלו להידבק בחיים, בזה שהוא מוכן לשאת אישה ו... להוליד ילדים, הוא חזר לחיות. זה אדם בעצמו קובע את מעמד החיים שלו. זה לא כמו שתופסים בדרך כלל שכר ועונש כדבר חיצוני שבא לאדם. לא צריך דבר חיצוני שיבוא לאדם. אדם בעצמו יוצר את המציאות שבה הוא חי ונמצא. כן? אדם שבמצב של נתינה הוא גם במצב של קבלה. כי הוא מקבל על מנת לתת. אבל אם אדם מונע את עצמו מלתת, אז כיוון שהוא החליט שהוא לא שייך לעולם הנתינה, הוא גם לא שייך לעולם הנתינה שיתנו לו. זה אתה יוצר את המציאות. לפי האמת הרוחנית, השכר והעונש הוא לא חיצוני לאדם. זה תפיסה לא של תורה. שכר ועונש חיצוני לאדם. זה שייך לעצם המציאות שאתה יוצר. למה מתו בני אהרון? כי לא נשאו נשים. זהו, מידת העדר דבקה בהם. וככל שאדם הוא יותר קדוש, הוא יותר שייך לחיים. ולכן, אבל כהן גדול לא יכול לעבוד ביום הכיפורים אם לא יתקיים בו וכיפר בדו ביד ביתו. אם הוא לא נשוי, לא יכול לעבוד. למה לא? מה הקשר? אם הוא נשוי, דווקא אולי הוא תרוד. לא, זה לא קשור. אם הוא נשוי, הוא שייך לחיים. ואז הוא יכול לבקש חיים עבור עם ישראל. אם הוא לא נשוי, הוא לא שייך לחיים. הוא לא שייך למציאות נורמלית של חיים. אז איך הוא יחפר בעדו, בעד ביתו, בעד כל כך ישראל? אי אפשר. לכן אדם כזה שמונע תורה, הוא דבק אומר המהר"ל, תראו, זה הסבר מאוד עמוק, הוא שייך למידת העדר, ולכן כללות. כלומר, לא, זה לא הכוונה שמישהו מחכה לו בחוץ וכל פעם שהוא עובר מרביץ עליו כללה. הוא שייך, כללה זה העדר. מה זה כללה? זה העדר מציאות. ולכן האדם הזה, כיוון שהוא מעדיר תורה מן העולם, הוא מעדיר חיים מן העולם, הוא מעדיר הוויה מן העולם, אז הוא שייך למידת העדר. לכן הוא שייך לכללה. כן?
אבל אני
אומר שאני
אסתם עליו חולה. אז מה הוא יגיד? בדרך כלל אנחנו צריכים לצלחת לשורש הרוחני, כאילו, באיזה מידה דבקתי, ובגללה אני עכשיו חולה, ואם אני אתקן אותה, אז ממילא גם אני אהיה בריא. רוב רובם של האנשים, זה לא עובד כך?
רוב רובם של האנשים לא יודעים.
נגיד, עכשיו אני יודע את זה.
ודאי שזה עובד. עיין אורות התשובה, פרק א', סעיף א'. ברור שזה עובד.
אם יש לי עכשיו, חס וחלילה, שפעת, או לא יודע איזה מחלה כלשהי, אני... ברוב הסיכויים שמה שאני אעשה זה אני אקח כמה כדורים, או שאני לא אקח, אני אשתה תה ויש כמה מיטה.
כן, למה? כי אנחנו לא מסוגלים להיכנס לשורש העניין. אז אנחנו צריכים תרופה, טיפול נמרץ. כלומר, אם היינו עובדים, עובדה היא אגב, לאור מה שאתה אומר, שיש אחד שמסתובב בתוך החיידקים, לא קורה לו שום דבר. ואתה רואה אדם, כל אחד הרי אתה יודע שבכל מקום שאתה נמצא זה מלא חיידקים. אל תיבהלו. בחדר הזה יש מיליון חיידקים. נו, ואז מה קרה? יוצאים בריאים? לא נתפס. מחליק. ויש אדם אחד, טף. דווקא הוא. כן, דווקא הוא. בטח, מה חשבת במקרה? מה חשבת שכשחיידק נתפס אצל בן אדם? ככה יצא במקרה. מה פתאום? ברוך שלא. אם היינו מסוגלים, היינו צריכים לעשות באמת את החשבון, להבין מה גרם אצלנו חולשה, העדר מסוים של חיות, ובגלל העדר החיות, נדבק בנו. פעם שמעתי אנשים, כמה פעמים שמעתי אנשים, נכון שהם נהיו חולים, זה לא מפתיע. למה? קצת חיכיתי להיות במיטה כמה ימים. חיכית להיות במיטה כמה ימים? קיבלת. מה חשבת? באותו רגע שיש החלשת מציאות החיים שבאדם, זה נדבק. למה הרופאים לא נדבקים? אני, פעם הייתי בבית חולים, ראיתי חדר, היה כתוב שם שלט בשחור, הכניסה אסורה, מחלות מדבקות, אני בכלל תפסתי מרחק של כמה מטרים. בא אחד, פותח את הדלת, רציתי לצעוק, לאן אתה נכנס? חלוק לבן. רופא, נכנס חופשי. ואנחנו כולם מתים מפחד, לא להתקרב אפילו לדלת. נכנס חופשי. למה? כי הוא עסוק להילחם בחיידקים. לכן הוא במצב של התקפה חזיתית. כלל בצהל. אתה רוצה, לא רוצה להיפגע, תסתער. אם אתה תעמוד, תחטוף. הכוונה היא, אם אתה מתקיף, אז אתה יותר מוגן. זה דבר שבהתחלה אתה לא מבין אותו. אתה משתגעו? מה קורה פה? אבל זה ככה זה עובד בחיים. החיידקים לא נתפסים, וגם מי שחולה אגב, יש אחד שפעת יום, יש אחד שפעת עשרה ימים, לא זז מן המיטה, תקוע, מרותק, לא יכול לזוז. מה קרה? נו, זה אותו חיידק. זה ברור שזה תלוי באדם. זה נכון שלנו יש קושי מאוד גדול לרדת לעומק העניין, להבין למה דווקא פה נחלשנו, פה הגוף שלנו פיתח מערכת חיסונית פחות טובה. זו עבודה גדולה מאוד, אומר הרב קוק בתחילת אורות התשובה. זה לא עבודה פשוטה. להבין בדיוק איפה אתה נמצא במציאות הנפשית שלך. זה לא כל כך פשוט. כי יש דברים שאתה מודע להם, ויש דברים שאתה פחות מודע להם. יש דברים שאתה לא רוצה להיות מודע להם. יש דברים שאתה מוכן לעשות חשבון נפש, יש דברים שאתה לא מוכן לעשות חשבון נפש. יש הרבה דברים, צריך להגיד את האמת. אבל אם באמת האדם היה מוכן לחזק את כוחות החיים שלו, והוא היה נמנע מאותם מצבים נפשיים שמחלישים את כוחות החיים שלו, משה רבינו למשל, מה כתוב עליו? לא נס לכו, לא קעת עינו. בקיצור, בגאל 120, מלאך המוות חוזר לקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, נו, מה היה? מה זאת אומרת, מה היה? אני מת מפחד. לא הבנתי, אתה מלאך המוות, מה? אני מת מפחד. כל פעם שאני מתקרב למשה רבינו, אני מרגיש שאני הולך למות. זה מצחיק. מלאך המוות הרגיש שהוא הולך למות. חבל, היינו פותחים את הבעיה, ואני לא יכול להתקרב אליו. כך אומר המדרש, הוא לא היה יכול להתקרב למשה רבנו. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אין ברירה, משה רבנו הגיע זמנו, זה, אז אני הולך בעצמי. זאת אומרת, בקיצור, אין אחיזה למוות בדרגת משה רבנו. אין אחיזה. הוא חיפש מאיפה לתפוס אותו, אין מה לתפוס. אין אצל משה רבינו שום נקודת חולשה. אין אצל משה רבינו אף ירידת חיים. כלום. הכל נקי. לא נס לכו, לא קעת עינו, בגיל 120, כמו בגיל 20. טיפס על ארנבו, ניסו לרוץ אחריו, אף אחד לא השיג אותו, נעלם. אין מי אין. זה מציאות החיים האמיתית, השלמה. כוחות העדר שכאן המהר"ל מתאר, זה מה שחכמים במדרש הזה, בדברים האלה הם מגלים, שכוחות העדר דבקים באדם לפי מצבו בעולם. אם אתה עסוק בחיים, כוחות העדר לא דבקים בך. אם אתה לא עסוק בחיים, כוחות העדר נדבקים בך. זהו, זה פשוט. כן. 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 מה? כן. לא. כי הבן שלו מנשה בסוף חזר בתשובה. ככה כתוב בדברי הימים. יותר מזה, כתוב במדרש תנחומה בשבוע שעבר, שאם יאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, אם יאמרו אין תשובה בעולם, ילמדו ממנשה. זאת אומרת, בסופו של דבר ההוכחה היא שכשחזקיה פעל את מה שהוא פעל והיה צריך לפעול והוא הוליד בן, נכון שבהתחלה מה שהוא ראה ברוח הקודש התקיים, בסוף אבל הוא חזר בתשובה, ולבסוף הגמרא מביאה במסכת סנהדרין מעשה עם מנשה המלך, שמגלה מה, כמה גדולה הייתה מדרגתם בתורה, עד כדי כך שרבש היה צריך ללמוד ממנשה המלך הלכה. זאת אומרת, בסופו של דבר יכול להיות שתקופה מסוימת אז יש לזה, זה גורם לחיסרון מסוים. אבל לדווח ארוך, לא. חכמים, היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה לישראל. מה? מנשה, בסוף, חזר בתשובה, זה הלכה עם הלך. כן. מנשה, תשובתו התקבלה. בקיצור, זה אגב אמרו לו לחזקיה, אל תכנס לחשבונות האלה. אנחנו לא יכולים להיכנס לכל החשבונות. אדם יתחיל לנהל את החיים שלו על פי העתיד, אז זה בכלל קטסטרופה. אז אי אפשר ככה לנהל את החיים על פי העתיד, גם אם אתה רואה אותו נכון. לא ככה מנהלים את החיים. תעשה מה שמוטל עליך. כל אחד צריך לגלות את האלוקות בהווה שלו. יהיו לזה תוצאות נוספות. אם דור אחד יסתכל על העתיד ויראה שהדור שאחריו יסבול. יסבול. נגיד, לפני דור החורבן, ידעו שיהיה חורבן. הנביאים כבר ניבאו על החורבן, בתקופת בית ראשון. כבר אצל נביא ישעיה, חזון ישעיה בן אמוץ וכו'. אז מה עשו? אמרו, אז מה אנחנו עכשיו נוליד ילדים? כדי שיהיו דור של חורבן? לא נוליד ילדים, לא יהיה דור של חורבן. יופי, ממש הצלחה עצומה. למה? כי אם לא תולידו את הדור הבא, לא יהיה דור של חורבן, אבל לא יהיה עם ישראל בכלל. ככה מנהלים את החיים. אבל הם יסבלו, זה לא החשבון שלך. כל דור יקבל את הכוחות המתאימים. לא נוליד את דור המשיח בגלל חבלי משיח. מה קרה לך? ראו את מה שהולך להיות בימות המשיח, אמרו זה נורא. אז לכן לא כדאי להוליד את הדור של ימות המשיח. למה? כי זה נורא והיום. אז מה? אז לא יהיה עם ישראל. לא יהיה דור של ימות המשיח, אז לא יהיה משיח. כי אם לא יהיה דור של ימות המשיח, גם לא יהיה דור של המשיח. איזה מין חשבונות? ככה עובדים? לא ככה עובדים. כן. כן.
זה אפשר, מצד אחד כאילו יש את ההסבר של הידע של העדר, ואז נדבק בו...
כן. זה המחלה.
אבל בצורה פשוט אני מסתכל על זה, לא מילה כנגד מילה, אתה לא, אתה מנעת חיים, אני מנע ממך.
זה הסוד של מידה כנגד מידה. כשאומרים מידה כנגד מידה, זה לא שריבונו של עולם בודק את המעשה שלך, והוא מחפש איזה עונש מתאים לפי מה שעשית. זה לא, מידה כנגד מינה, הכוונה, במידה שאדם מודד, מודדים איתו. זאת אומרת, במה שאתה עושה, כבר תמון מה שהולך להיות איתך. במה שאתה עושה, כבר תמון הגרעין של מה שהולך להיות בחיים שלך. זה העומק של מידה כנגד מידה. זה לא המורה... שאומר לילד, טוב, למדת טוב, יופי, תקבל ציון טוב. לא, זה לא עובד ככה. זה פשטני מאוד להסתכל על השכר והעונש של ריבונו שלנו בצורה כזאת. למה? אין בזה חוכמה גדולה. החוכמה יותר עמוקה היא שמציאות החיים של האדם מקבלת עיצוב לפי מה... זאת אומרת, זה החיים שלך. זה אתה חי, זה מה שאתה חי. זה לא משהו אחר. זה מה שאתה חי, זה מה שאתה רוצה. זה בחירה אמיתית. תחליט מה אתה רוצה. זה מה שהנביא ישעיה בא להגיד לחזקיה. מה אתה רוצה? אני רוצה לחיות. אתה רוצה לחיות. קודם כל, זה מאוד חשוב שאתה אומר שאתה רוצה לחיות. תדעו לכם, שמאוד חשוב שהחולה יאמר שהוא רוצה לחיות. מאוד חשוב. בא הנביא ישעיה, אומר, אתה הולך למות. הולך למות? למה לא? כי אני רוצה לחיות. נפלא. אמרת שאתה רוצה לחיות? מצוין. זה כבר נקודה טובה. הלאה. שתיים. אבל אתה יודע מה צריך לעשות כדי לחיות? לא. לתת חיים. אם אתה תיתן חיים, אתה תחיה.
אני לא רק אותה
שיהיה
כמו כל כך עמוק. עכשיו, לא להביא ילדים. אני רוצה לחיות, לא רוצה להביא ילדים. מה? סתם אני אומר את
זה. זה לא נקרא לחיות. זה מה שאמרת עכשיו, זה בדיוק תרתי דסתרי. לחיות זה להחיות. להיות טוב זה להיטיב. להיות חכם זה להוסיף חוכמה. זה הגדרה במהות חכמה. האמיתית של הדברים. לחיות זה לא אני חי על מנת למות. מי שלא רוצה להוליד ילדים זה אדם שחי על מנת למות. כי הרי כמה זמן אתה יכול לחיות? אז זאת אומרת, החלטה מראש שאחרי החיים שלך אין חיים. זה לא נקרא לחיות. לחיות זה לחיות ועוד לחיות ועוד לחיות ועוד לחיות. איך אדם יכול לחיות ועוד לחיות ועוד לחיות ועוד לחיות? בזה שהוא מוליד? בזה שהוא מחיה? אותו דבר לגבי טוב. אני טוב, כן? ומה מן הטוב הזה נשאר בעולם? כלום. אז זה לא טוב. הטוב זה הטוב, הוא מטיב לכל. להיות טוב זה להיטיב. איפה חוכמתו של האדם מתגלה? בזה שהוא גמר ספרים וספריות? בזה שהחוכמה שלו מתפשטת בעולם? זה נקרא חכם. כמו שהחכם זה הלומד מכל אדם, זה הלומד. החכם זה המלמד. הלומד על מנת ללמד. זה ככה בכל דבר בחיים. צריך לדעת, הרמב״ם מסביר, מה זה עולם הבא לעומת עולם הזה? עולם הזה זה טוב שנגמר. עולם הבא זה טוב שלא נגמר. אז כל אחד צריך לעשות חשבון. כשהוא עוסק בטוב, האם מדובר בטוב שיש לו סוף, או מדובר בטוב שאין לו סוף. כשהאדם מוליד, זה כוח יצירה שאין לו סוף. רש"י אומר שהאדם הראשון עשה על זה תשובה, כי הוא הפסיק להוליד אחרי קין והבל. בסוף הוא עשה תשובה, לקח לו 130 שנה לעשות תשובה, והוא הוליד שט. ומה קרה? מזה הוא שתת העולם. כי הבל נהרג על ידי אחיו, קין כל זרו מת מהמבול, מה נשאר? שט. התשובה של אדם הראשון להוליד אחרי 130 שנה שהוא פרש מאשתו, זה הציל את העולם. כי הוא הבין, לחיות זה להחיות. כן? כן?
אני חושב מקרים קיצוניים, כמו יהודים בורחים ממערה למערה, בעל כוכבה.
מה?
יהודים בורחים ממערה למערה, מהיומאים, בעל כוכבה,
או בגטו, ביערות
נאצים. כן? להחליט לילדים שיבכה ביערות, יביא את האוהב עליהם, גם זה אין חשבון?
בוודאי שלא. ברוך? מה פתאום? מזל שגם בשואה המשיכו להוליד. חלק מאיתנו לא היה כאן בכלל. אם לא היו ממשיכים להוליד גם בזמן השואה. לא חשבון.
לא חשבון?
לא, תראה, אני עכשיו לא נכנס לכל שאלה הלכתית שנידונה, וזה, יש ספר שאלות ותשובות בשואה. לא נכנס עכשיו לכל החשבונות. אז כבר, אני אומר באופן כולל, הגישה הכוללת, יכול להיות שיש מצבים מקיצוני, אני לא יודע, לא עכשיו רוצה לתת תשובה לכל שאלה בתחום הזה, אבל באופן כולל, זה מה שאמרתי קודם. המשיכו להוליד. אנשים מאמינים המשיכו להוליד.
זה מה שמירים אמרה לאבא שלו.
בין היתר, נכון, יפה, נכון, צודק, בדיוק. ואז נולד משה רבינו. בדיוק החשבון הזה, אז זה הוליד את משה. בגלל החשבון הזה, לא, זה כלל גדול בחיים, צריך להידבק בטוב. בלי חשבונות, מה יצא מזה ומה ייוולד מזה ומה יקרה ומה פה ומה שם. זה חשבונות, חשבון אחר, הוא חשבון תועלתי והוא חשבון לא נכון. הוא חשבון לא נכון, הוא גם מביא נזקים גדולים מאוד. כן. לא נפסק להלכה. כי בן עזאי זה מקרה יוצא דופן. אם אדם יוכיח שהוא בן עזאי, אז נגיד לו, בבקשה, תעשה. אבל זה לא.
אין מוחין בידו, אם הוא כן.
כן, אין מוחין בידו, אם הוא בן עזאי.
לא סתם
חשבו את זה. למה מזכירים את בן עזאי? במפורש בשולחן ערוך. כדי להגיד לך, זה המקרה של בן עזאי. תביא דוגמה, תביא לי אדם כמו בן עזאי. כן, זה המקרה של בן עזאי הוא מקרה יוצא דופן, והוא לא יכול לשמש הוא לא יכול לשמש כדגם לכלל, והבעל חובות הלבבות הוא מסביר דבר מיוחד בשער הפרישות. הוא אומר שבתוך העם יש אנשים שפרושים באופן קיצוני בכל מיני תחומים. אז הוא אומר שאנשים האלה הם לא אדרך לכלל, אבל צריך אותם. למה? כדי שהכלל ילמד מהם מעט פירור מזה. זאת אומרת, הם משמשים כדוגמה שמזה יש לקחת מעט. אדם יגיד, אני לא יכול ללמוד תורה, למה אני צריך להיות כל היום עם אשתי והילדים, הילדים ואשתי, אין לי זמן ללמוד תורה. אומרים לו, אל תגזים. אל תגזים. תסתכל, תראה שאחד הקדיש את כל החיים שלו לתורה. אבל זה לא שאתה צריך להיות כמותו. זה שאתה יונק ממנו קור טוב. אז בכל מיני תחומים. אחד... יש ידוע שהיו כאלה שצמו כמעט כל השבוע, אז כולם יצומו כל השבוע. לא, זה לא הדרך על הכלל, אבל כשפעם, מדי פעם אתה צריך לצום, תגיד, אם אני צם אני מת. אל תגזים, אל תגזים, אל תגזים. יש אנשים שצמים כל השבוע והם נשארים בחיים. זאת אומרת, אומר בעל חובות הלבבות, הם משמשים כמין תבלין שצריך לקחת מעט ממנו כדי לתת לכלל מדרגה מתאימה. זה כל העניין. אבל זה לא שהם יהיו עכשיו דגם למה שצריך להיות בחיים. מה פתאום? ברור שלא. טוב.